טוב, שלום. סעיף י"א. אני משתדל, אנחנו לא ממש סעיף סעיף, אבל משתדלים ככה באשכולות כאלה. משתדל כמה שיותר לראות פה... חיבורים בתוך הפרק, אחד באורות התשובה. אז סעיף י"א. והרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה שהם מביאים לידי עצבות צריכים להתרחק לפעמים, כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. על כן, כאשר באות לו מחשבות של יראה ושל תשובה בדרך עיצבון, ישיח דעתו מהם עד שתתכונן מחשבתו ויקבל עליו כל התוכן של קדושה ושל יראת שמיים בדרך חדווה ושמחה הראויה לישרי לב עובדי השם באמת. אז כן, פה זה פתח לכמה וכמה פסקאות שפה באזור שיש בהם, הן דורשות, כאילו הרב דורש מאיתנו איזו מודעות עצמית מאוד מאוד גבוהה ואיזה ארגון פנימי של החוויות בצורה מאוד מאוד... מלוטשת, נראה כמה דוגמאות כאלה, אבל עוד לפני כן, יש פה חידוש מעשי. זאת אומרת, כמו תמיד הרב סותר את עצמו, כדרכו בקודש. אם אתם זוכרים, לפני כמה פעמים ראינו כמה פסקאות כאלה שהרב אומר, תשמע, אתה אל תבחל ב... אל תתחיל לעשות לי תשובה גבוהה, תשובה קטנה, תשובה זה, תשובה... תחטוף, תעמיס. מה שיפתח את הלב, מה שיעורר את הרצון, זה עולם קדום וזה, ו... פה הרב אומר, לא. שצריך דיוק, תהיה סטניס קצת בעירת שמיים שלך. עד כדי כך שזה ממש הנחיה מעשית, אתם אומרים, זה רעיון, זה כיוון רוחני. אומר, לא, על כן, כאשר באות לו, אם אדם עכשיו, יש לו מחשבה של עירת שמיים, שמתעוררת מתוך, עיצבון. הוא מרגיש שהוא לא יודע מה זה בדיוק מה שהרב, אני מניח, אפשר לשער, כן? שמחשבה שמאוד משפילה אותו, שהופכת אותו לאפס, שאולי מאוד מאוד מדכאת אותו. זה ציור אפל כזה, מוות, בלהות. שמפילות או מדכא את הלב, וזה דוקר. יש בדיכאון משהו שהוא דוקר, ובמובן הזה מעורר. הנפש מזדעזע, זאת אומרת, הרב אומר, אני מוכן, זאת אומרת, הוא לוקח את הסיכון, הייתי אומר פה, לכאורה. הוא אומר, עצור, אל תיקח את זה. חכה עד שתתכונן דעתו לקבל את אותו תוכן של קדושה בשמחה ובטוב לבב. עכשיו יש פה איזה סיכון, מה? אתה דוחה עירור תשובה. מה זה הדבר הזה? אתם מבינים את הכובד ההכרעה? כן? הרב אומר תדחה עירור תשובה. אבל מה? סוף סוף זכיתי לעירור תשובה, גבלת, הלב רוב הזמן אטום. כן? זכיתי איך שזכיתי, הביאו לי סכין מפה, סכין משם, יאללה נפתח, משהו קרה. אומר לא, אם זה מתוך דיכאון, תזיז ותנסה לכונן פה איזה מחשבה יותר מדויקת. ואם אני לא אצליח? ואם אני לא אגיע לאותו מקום, כי דווקא בדרך העיצבון הגעתי לזה, מי אמר שאני אגיע לזה בדרך השמחה? מה? כן? נכון, זה לפעמים. מה החלוקה? אז עוד מעט נגיע לחלוקה, ננסה כאן. קודם כל, נשים לב לכמה דברים פה. קודם כל, זה הערה נכונה, זאת אומרת, זה לפעמים. זאת אומרת, לא כל דבר, אדם כזה, לא להיות היסטניסט באמת. שכל דבר שהוא לא בדיוק לפי היראה האידיאלית והאמונה האידיאלית, אז אני לא נותן לזה להשפיע, זה לא בדיוק, זה לא זה, לא ככה נהגו רבותינו, לא זה, לא בדיוק בקו הזה או בקו השני, לא יודע. אז זה ודאי שלא, זאת אומרת לפעמים. אז מה מכריע את הלפעמים? אני חושב שזה ערך מצטבר. זאת אומרת, הרב באמת יותר מה שהוא חושש לנקודתי, הוא חושש לכולל. שיש סגנון של יראת שמיים, שהיא לאט לאט תופסת פוזה מלנכולית. היא נשענת בעצם, בלי שאנחנו שמים לב, היא נשענת על הרבה מאוד פחד, על הרבה יותר ריק, על הרבה מאוד תחושת שפלות, על הרבה מסכנות כמעט. יש רגש, זה רגש חי, רגש חוסר עוני, ואפסות, וכו' וכו'. אומר הרב, פה אתה צריך לשים לב. אם אתה רואה כמה וכמה פעמים שאתה נמשך לשם, מדי פעם תרפה. עצור. אל ת... עכשיו, קודם כל אני אומר, עצם העמדה הזאת היא עמדה מעניינת. כי צריך ללמוד אותה לא רק בהקשר הזה. אנחנו רואים את זה בעוד, חכמי ישראל... יש לדוגמה, משהו שאני נזכרתי בו עכשיו, מן הסתם יש הרבה דוגמאות. יש בעל התניא מביא, שאם אדם, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, אבל אם אדם יש לו ערעור תשובה, אבל זה מאוד מאוד דומה לפסקה פה, לכן נזכרתי בזה. אם אדם יש לו ערעור תשובה באמצע יום עבודה, ערעור נוקב כזה על איפה הוא ואיפה זה, והוא לא לומד והוא לא פה, ועל מה הוא חושב, וכסף, ועל מה הוא רואה במהלך היום. ככה פתאום יושב במקולת, עושה ככה פתאום שתיים בצהריים, לא נכנסים כל כך אנשים, פתאום הזה, תח, מתחיל, לפתח שזה דקירה כזאת. אומר לו אדמור הזקן, תעיף, 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 שלא יתקרב אליך הערעור תשובה הזה. למה? הוא אומר, אני יודע מה יהיה. זה הצעת היצר. למה? הוא אומר, עכשיו אתה תשבור לך את הלב, ניתוח לב פתוח באמצע היום, אממה, אין לך שליטה בעניינים. אחרי 3 דקות מה קורה? נכנס לקוח, שלא נאמר לקוחה, ואתה כולך שבור לרסיסים. אז עכשיו אתה כזה פגיע, שאני בטוח שאתה טיפול אחרי זה, חבל על הזמן אתה טיפול. לא שווה. אז טוב, שם, פה ההפסד הוא מאוד ברור, כאילו, מאוד מוחשי. בן אדם כאילו מרוויח את ההתעוררות ואת הרגש החזק והלב קצת מזה, אבל הוא מפסיד את זה שעכשיו אין לו זמן לאבד את זה באמת. אין לו זמן לעשות עם זה עבודה, להתקדם מתוך זה, לעשות חשבון נפש, מסודר, רציני, הכרעות, לא יודע. אין לו את זה. אז הוא אולי מאוד מתרגש, אבל עכשיו הוא נשבר, שבר לו הלב, ועם לב שבור זה קצת קשה לעבוד ולהחזיק מעמד בכל המתחים ובכל הניסיונות ובכל הזה. אז הוא עוד יותר פגיע ועוד יותר חלש ועוד יותר נופל. אז זה שם בתניא בפרק כף זין, נראה לי. או כפיו או כפזיין, משהו באזור שם. הרב, אני חושב גם, זה לא, לא, לא מדברים פה על הנקודתי, אלא שיש לפעמים שאנחנו אוספים אלינו, וקל לנו אולי יותר לפתח רגשות של יראת שמיים מתוך עיצבון. יש בזה משהו יותר קל. העולם החיובי, באופן עקרוני, העולם החיובי יותר קשה להתרגש ממנו. יש משהו בעולם השלילי, תמיד דוגמה שלילית יותר טובה מדוגמה חיובית. לא יודע למה זה, זה... החושך היה כנראה לפני האור, כמו שכתוב בתורה. כן? היה קודם חושך, ואחרי זה ברות האור, ואחרי זה התחילו להפריד ולהרמוד. אבל יש משהו כזה שיותר קל לבטא, העולם היצירתי הוא תמיד נמשך לחושך. זאת אומרת, למה שלא. את זה אפשר לכתוב על זה שירים, ועל האכזבות, ועל הפחדה, והתסכולים, והפרידה, לכתוב על זה, קצת יותר כזה, המילים כאלה לא, או שזה קיץ' כזה, לעוס, או שזה להיט מזרחי, או שזה, כן. זה לא, כאילו זה נראה כזה, אני שמח. יאללה, מה אתה? איפה העומק, כאילו, איפה המורכבות, איפה... תמיד יש משהו בעולם השלילי, שהוא כאילו יש בו איזה נקב כזה, הוא עמוק. הרגש יותר כאילו סוער שם בקלות יותר. לא שאין, ודאי שיש עולם רגשות חיובי, ברוך השם, כן? אבל יש משהו יותר קל בגירוי ועוררות של רגשות שליליים. ולכן הרב חושש שהיא גם תתפתח יראת שמיים כזאת. באמת יותר קל לעמוד מול השם, להשפיל, לראות מה אני, מה אני איזה, כל החטאים שלי, כל החסרונות שלי, כל מה שרציתי ולא עשיתי, כל מה שזה, וכל החולשות, ולאן זה הולך, ורגע המוות, וזה, ולאן זה... התחיל פה להתחפר. זה באמת מזעזע. זה באמת מעורר, וגם צריך את זה. אבל, זאת אומרת, שלא נפספס פה דבר אחד, שיסוד השמחה, הקשורה בעומק הקודש, הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. אסור שנאבד את את הנקודת אמת הכי חזקה, שהקודש הוא שמחה. שעוז וחדווה במקומו. כן? יודעים בסוף, כל הפרצוף של יראת השמיים הוא מוות, הוא נגד, הוא שלילה, הוא חיסרון, הוא ריק, הוא תמיד זה שם, אז הקודש הוא רע. זאת אומרת, הקודש מקבל פנים שחורות, זועפות, חמורות, כאילו, קשות, דינים קשים. וזה כבר בעיה. אין תוכן של קדושה יותר גבוה משמחה. למה? כי באיזשהו מקום, תוכן, אם היראת שמיים היא מתוך עצמות, זה חילול השם. מה אתה בעצם אומר? העולם רע, אין השגחה. זאת אומרת, זה לא הולך, זה לא עובד כל כך, כן? החיים עצמם הם עול, הם סבל. אנחנו יצורים רעים וחוטאים. הכל. אז זה חילול השם. תוכן של שמחה, זה התוכן המקורי, כאילו, עוד כן? שבאמת מראה לך את השכינה, את האור, ואת היופי, ואת הטוב, איך הוא מתפאר, ולכן אני צריך אפליה מתקנת, בקיצור. צריך אפליה מתקנת לטובת הטוב. עד כדי כך שלפעמים אני איתכם מחשבות רעות, שאני אראה שזה כבר מתחיל להשתלט עליי, זה הופך להיות, כאילו אני נמשך לשם, אני הולך לשם, אז עזוב. עזוב, תרגיע, תגיד לא, קל לי ללכת למקום הזה, שאני מבטש את עצמי, דוקר את עצמי, ושם אני מתרגש הרבה יותר מהר, ושם אני מרגיש את היראת שמיים הרבה יותר מהר, קל לי, עכשיו אני עוזב את זה ומחפש את הקשר עם השם במקום של חיות, של שמחה, של שפע, של תכונות טובות שלי, של דברים טובים בחיים, כן? זה התוכן הכי גבוה שיכול להיות. זה קידוש השם, כן. עכשיו עכשיו מגבוה נסתכל רגע לפסקה, לא על הנושא, אלא על השיטה. כן? יש פה דרישה וכנראה אמון גדול של הרב בנו שאדם יכול לנהל את עצמו רגשית. זאת אומרת, רגשות באים, רגשות הולכים, כן? ואדם יכול לבסט אותם, להגיד רגע, זה רגש נכון לי, זה רגש נכון לי, והרב סומך עלינו סומך על שיקול דעתנו. אתה יודע, לפעמים, מתי בדיוק לפעמים? תבדוק, לא יודע. תרגיש את השטח. תרגיש מתי אתה יותר מדי עם פנים של, לא יודע מה, של סיד. אז ברגע שאתה יותר מדי מלבין פני עצמך ברבים, אז כנראה שהגיע לפעמים הזה. באותה מידה, הרב, שוב, מתיר, כאילו נותן משחרר את החגורה ואומר לנו, יש לי עוד פינות שאני מאמין בכם. בואו תראו לדוגמה. לדוגמה, סעיף תזיין. זה דומה, אבל זה כבר שוב ממש ניואנס של הדרכה. יש שאדם קורא בספרים מענייני מעלות של קדושה, ונפשו מצטערת ומתמוגגת בקרבו. כן, אדם פותח ספר, כמו שסיפורים כאלה, סיפורים, כן? שאדם מרגיש שהרמח"ל רודף אותו. פשוט הוא נגדו. כל פעם שהוא פותח את הספר, הוא מכסח אותו. חלאס, תרפה, דבר קצת על אחרים. אז נכון, יש איזו התמוגגות. התמוגגות זה ממוטט אותך. כן? הלב מתמוגג. מתמוגג זה לא כמו היום מתמוגג, זה כאילו מבסוט בעצמו. מתמוגג בלשון העתיקה, כן? זה לשון כאילו פירוק. כמו מוג, כאילו הלב נשבר, או לא יודע. עכשיו, מה עושים עם זה? לכאורה, קודם כל, על פניו, אם הוא היה בישיבת המוסר או משהו כזה, אשריו, יופי, הלב מתמוגג טוב מאוד. שישבר, שישבר עוד יותר. יאללה. הרב שוב, מעמיד בנו ומוכן לתת לנו הדרכה מורכבת. צריך להפריד את הצער לחלקיו. הוא אומר, צריך לבחון את הצער הזה. לשתי חלקים הפוכים. זאת אומרת, בלשון שלנו זה כמו צומת כזה, כן? הצער הזה יכול להיות שהוא בא מפה, יכול להיות שהוא בא מפה. וצריך אדם לדעת, לבדוק, לבחון, ללמוד, להרגיש. ימצא שיש לפעמים שחלק אחד ממנו הוא שמצטער על שמדרגה הטובה הזאת היא רחוקה ממנו, בעוונותיו. וצריך הוא להתחזק בתשובה, לבוא למידה עליונה היא. זאת אומרת, לפעמים הצער הוא למה? סיבה קלאסית. אתה מאוד רוצה להיות כזה, אתה לא כזה. פתאום אתה רואה את זה כתוב בניסוח כל כך בהיר, סביר, כל כך אמיתי, ואתה לא, והלב שלך נשבר. זה הפשוט. אז זה באמת צריך לדחוף אותך לעשייה, לדרבן אותך, להחזיר אותך לזה. יאללה, צריך להסתער על זה מחדש. זה סוג אחד של צער, וכמובן שהוא חשוב בפני עצמו. אבל, עם זה, ייתכן שיש באותה מידה חלק שהוא פחות מערכו. והוא מצטער מההצטמצמות שנפשו נוטה להצטמצם בתוך הקטנות הממוזגת במידה הטובה היא. אומר לפעמים, אתה יודע על מה אתה מצטער? כי הסוג הדרכה הזה, אני אגיד זה בשפה לא יפה, קטן עליך. נסחפנו, גדולי ישראל, כתבו ספרים, קטן עליך. אז הכוונה היא לא מול זה שכתב את הספר ודאי, ולא מול אף אחד בעצם, אלא לפי סוג הנפש שנמצאת וקוראת את הספר. ויש כל מיני נפשות, וזה לא קשור בכלל למדרגה הרוחנית הרבה פעמים. לפעמים קשור לאופי. כן? יש אדם שהוא יצירתי. לא קשור ליראת שמיים שלו. ככה הוא נולד. נטייה דמיונית, אומנותית, חזקה, עזה מאוד. כן? עכשיו הוא קורא בספרי מוסר שצריך רק לעבוד עם השכל הישר, פלס, ולא לחשוב כל מיני דברים מסביב, ורק זה, ורק שכל ענייני, מקצועי, נטו. כל השאר זה שטויות. זה האבל של העולם הזה, וזה שקר אחד ורמייה, וכל העולם הזה זה... עכשיו, מה קורה ללב שלו באותו רגע? הלב שלו... מה זה? התכווץ, נהיה כזה דבר. עכשיו, אפשר להגיד לו, תשמע, חביבי, אפשר להלקוט אותו, להגיד לו, בטח, מה אתה חושב? אתה יודע כמה באמת, באמת כמה דמיונות יש בעולם הזה? כמה שטויות שאתה בתוכם? כמה סרטים אכלת? כמה קשקושים? כמה דיבורים נכון, צריך להצטמצם. זה צד אחד, וזה חשוב. וזה חלק מהצער. אבל יש חלק אחר של הצער שאומר, אני לא מסוגל, הרגת אותי. אם אני לוקח את הדרכה הזאת, אני מת. אני לא אני. כאילו, עכשיו, אני לא אומר פה על הלכות. זה לא, הרי לא מדובר פה על הלכה, וזה, זה לא, המתח הוא לא כל כך איזה. אבל אני לא, לא יכול, זה הורג אותי דבר כזה. אם אני כל היום צריך ללכת ככה, עם שכל כזה, אני, הנפש שלי כאילו צריכה להפוך לכדור פינג פונג. אז יש אנשים שזה מעולה להם, וזה הכי טוב, זה אני, זה גומר אותי. אז בשבילי זה לא נכון לאמץ את ההדרכה הזאת, בטח לא במלואה. נקרא את זה בלשון הרב, אם זה ייתכן שיש באותה מידה חלק שהוא פחות מערכו, שהיא באותו עניין, באותו הקשר, שואפת למקום רחב יותר. עוד שנייה, והוא מצטער מההצטמצמות שנפשו נוטה להצטמצם בתוך הקטנות הממוזגת במידה הטובה. איך שהמידה הטובה הזאת כתובה בספר, או זה לא חייב להיות ספר, זה יכול להיות רב, חי, נושם, מדבר, מדריך, והוא מרגיש שהוא, זה פשוט מכווץ אותו, מכווץ את דמותו, מכווץ את נפשו, מכווץ את תורתו, מכווץ... אז הוא מרגיש צער כזה, זה צער מזן אחר. כן. בואו נקרא עוד שתי שורות ואז אני אחזור לזה, בסדר? וצריך הוא לברר לעצמו עד כמה יאושר באמת כשיקח מזו המידה, ועד כמה אושרות תלוי בשמירה שלא להישאר בצמצומה, כי אם לעלות למעלה ממידתה, בעלים בקודש. תגיד לי, מי יכריע את זה? אני חושב על פי ההיגיון המתמטי של הפסקה הקודמת, לפעמים אם אדם הוא לא רואה אף רב ממטר, והוא במאוד מאוד בעניין שלו, בניואנס שלו, בתמין, הוא קולט אחר את הדברים, והוא, כן, אז הוא חשוד כנראה באיזושהי עקיפה של המקומות הקשים, הנוקבים, חביבי, יש פה עבודה מוסרית, צריך לעבוד אותה, אין מה לעשות, כן, יש את העבודה השחורה, וגם הפוך, בן אדם שלא היה לו קשה עד כדי בלתי נסבל דבר אחד של רבו, צריך איזה עיון. לא שאני קורא פה למרת, כן, אבל לפחות שתלך עם זה, קשה לך עם זה. הדרכה הזאת הספציפית, לא כל ההדרכות וכל הסגנון וכל... היא, אני מרגיש שהיא מקצצת לי את הכנפיים, היא חוסמת אותי בעבודת השם. אני זוכר, הייתי בשווה חברון, אז אני אגיד זה בלי שמות, שלא יהיה פדיחות. אז ראש הישיבה דהז העביר שיעור על תפילה ונתן על דרכות ועצות על תפילה, ואחד הרמים שאני הייתי מאוד מחובר אליו הלך בבית מדרש כמו כאילו יש גחלים לוהטות על הזה ופה ושם. אז ניגשתי אליו אחר כך, שאלתי אותו, מה אמרתי, אני צריך עזרה משהו? הוא אמר לי, אני לא יכול, זה לא נכון, אי אפשר להתפעל ככה. ראש הישיבה, עכשיו הוא לא אמר לאף אחד, כן? אבל ראית בן אדם שוודאי בטל ומבוטל לראש הישיבה, זה לא היה בכלל השאלה אם הוא זה, הוא לא אמר, לא יאמר מילה לאף תלמיד או בצורה מפורשת, בטח לא כהדרכה, אבל הוא, כן, הוא לא יכל לקבל את זה. כנפש שלו, עכשיו בסדר, צריך ניקיון, צריך לפעמים צד שלישי, חבר שיכול להגיד לך מאיזה מקום אובייקטיבי, בנקודה, כאילו אומר לך, איזה נקודת אמת כזאת שאומרת לך, תשמע, אתה מוותר לעצמך עכשיו. או להפך, נראה לי שדווקא זה כל כך מהותי לך, שאתה חייב לשאול את זה עוד פעם. לבדוק את זה עוד פעם. כן. שוב, אבל אני אומר, שברב יש הרבה אמון במקומות האלה. כל כך הרבה הדרכות וזה שראינו, הנה. הוא לא אומר לך בדיוק ככה, הוא אומר לך, תשמע, תכיר את זה, תכיר את זה, ותתחיל לבחון מתי זה ככה, מתי זה ככה. לא אגיד לך. בואו תראו משהו בכיוון על אותו עיקרון, אבל קצת, במידה מסוימת קצת הפוך. אבל שוב, שאלה של מה האדם מספח מהרגשות שהוא חווה. י"ח. בכל דרגה ובכל השגת עולם יש בה אוצר של קדושה. כשאדם דולג ועף במהירות גדולה יותר ממדרגתו, אז מתרוקן הוא מהתוכן הקדוש של הדרגות התחתונות, שהן הראויות לו. ולמדרגות העליונות אינו יכול להידבק מפני שהן יותר מדי רוחניות בעדו. אז טוב, זה נושא בפני עצמו, יסביר אותו, אבל לא בשביל זה קשרתי פה את הפסקה הזאת. אני רוצה בעיקר להגיד מה על כן. מעניין אותי פה על כנים. בכל אופן, הבעיה מפורסמת, קפיצת מדרגה. והרב מתאר אותה בצורה מאוד מאוד בהירה. בכל דרגה, בכל השגת עולם, זאת אומרת, או שזו דרגה נפשית, או שזו דרגה רוחנית של השגה, של... יש אוצר של קדושה. וכשאדם הוא קופץ, אז הוא מפסיד פעמיים. הוא גם מפסיד את כל מה שהוא דילג, וגם, כיוון שהוא לא טיפס על המדרגות, הוא לא באמת מצליח לאחוז בדרגה הגבוהה. אז הוא לא פה ולא פה, הוא קרח מכאן ומכאן. ואז הוא בבעיה קשה. הוא מרגיש שהוא לא... שהוא גם לא יכול לחזור חזרה, ומה עושים מצב כזה? הוא כאילו גילה, ראה את האור, טעם את הטעם המתוק של הדבש, כן? מצד שני, הוא לא מצליח להגיע לשם, זה לא שלו עדיין, כן? את המדרגות התחתונות הוא כבר ויתר עליהם, קשה לו לעכל אותם עכשיו. מה עושים? זה... טוב, יש פה מה להרחיב על זה, השאלה אם ניכנס לזה. טוב, בוא נקרא הכל ואז נראה, אולי... על כן. אז זה אמרנו, זה תיאור המצב, הוא כאילו נשאר באוויר. לא פה ולא פה. על כן הוא צריך לשוב בתשובה, בשברון לב ובשמחה, אל המדרגות שעזב. אתה צריך לסגת קצת אחורה. קשה. נכון. קראנו את זה אז לא?
לא.
אבל זה נכון, זה מאוד מחובר לשם. אז הוא צריך קצת לרדת אל המדרגות שעזב, כן? וזה מאוד מאוד חשוב. הרב אומר שצריך לעשות את זה גם באופן יזום. זאת אומרת, יש משהו בלימוד, במובן הזה זה טוב שאנחנו שוכחים מדי פעם, מה שלמדנו. והוא אומר, יש מצבים כאלה בלימוד, אתה יכול ללמוד נושא 20 שנה, 5 שנה, 10 שנים, לא משנה, באמונה, בגמרא, כן? ופתאום יום אחד אתה קם, אתה אומר, מי אמר שזה ככה בכלל? כאילו אתה הולך איזה, פתאום חוזר איזה 10 שנים בזמן, לשנה א', או אולי עוד לפניה, מה? איפה הקדוש ברוך הוא השגחה? מה פתאום השגחה? אין השגחה. כאילו עכשיו אתה נבהל מעצמך, אתה אומר, אני כבר ב... כבר בספר, ברמח"ל, בדרך השם, אני כבר בסוף, בסגירות האחרונות של האיחוד והמשפט והזה, כן? פתאום אין השגחה. עכשיו, הרב אומר שככה לומדים. אנחנו תמיד צריכים כאילו באיזשהו מקום לחזור לנקודה הראשונה. כי... כאילו, עוד פעם להצמיח אותה. עוד פעם להצמיח משם. אין אפשרות בעצם אחרת. זאת אומרת, זה לא כזה... זה לא רק מודולרי כזה, וכל הזמן רק ככה, לא. כל... מדי פעם אתה חוזר, חוזר קצת כזה, זה מפעיל, זה קצת... אבל... ואז מצמיח עוד איזה ענף ככה. ואז חוזר, ואז מצמיח ככה, וככה העולם שלנו מתפתח, העולם הרוחני. לכן אדם כל הזמן בעצם מסתובב עם אותם שאלות היסוד הרבה פעמים, אבל כל פעם מצמיח מנה איזה מה, עוד גוון, עוד גוון, וזה בעצם מה שבונה אותנו באופן עשיר ועמוק. אז גם מבחינת השגה, גם מבחינת נפשית, כן? אז צריך לשוב, לדעת את העבודה הזאת, זו עבודה לא תמיד נעימה. אחרי שכבר היית באיזה תנופה, והתחלת לקרוא ספרים אחרים, לדבר דיבורים אחרים, לחשוב השגות יותר גבוהות, לחזור עוד פעם לקצת שרים, לפה שם. לבסס עוד פעם את האדמה הזאת, כן? זה דבר ראשון. אבל שוב אני מדגים לכם את הלוליינות שהרב מצפה שיהיה לנו אותה. מצד אחד צריך לשוב בתשובה על המדרגות שעשה, מכל מקום לא ישכח את הרושם של המדרגות העליונות. זה משפגט כזה, כאילו. זאת אומרת, אתה תחזור ואתה חוזר, תחזור על הראשונות ותזה, ותלך אחורה ותחזור למדרגה איפה שעצרת לאט לאט. צד שני, זה לא למחוק, אפילו שזה הטעות, קפצת ולא בסדר, חבל, הפסדת. לא ישכח את הרושם של המדרגות הזאת, שכיוון שעלה לא ירד, ואז יתהפך הכל לטובה. כאילו, יש לנו בנפש איזשהו אפשרות, יש לנו מנעד רחב. אדם הוא יכול באותו יום ללמוד תורה בכמה וכמה דרגות. אז נכון שהרב אומר, אם תפתח את זה יותר מדי זה יתפוצץ. זה התיאור של תחילת הפסקה. כן? אבל... אדם יכול לחזור בגדול להדרגה, אבל נזכור, להתרשם, להתפעל, לחלום, להתפלל, אפילו קצת ללמוד עוד, לאחוז קצת בגבעים. שוב זה ככה, אני קושר את הפסקה הזאת לאחרות, כי יש פה שוב איזה ארגון פנימי מורכב מאוד. תגיד לי מה לעשות, אתה אומר לי לעזוב את זה, אני עוזב את זה. אתה אומר לי להישאר, כבר קפצתי, אני נשאר. אומר לך, תראה, אתה חוזר, אבל אל תשכח את הרושם. זה ניואנסים. איך אנחנו עם השעון? איך? יש זמן. טוב, ברוך השם. אפשר להתקדם? מה הקשר, מה? אז יתהפך הכל לטובה, זה מבחינת המצב שהוא הגיע אליו. הרי הבן אדם הזה, בעולם שלו, הוא איבד הכל. הוא כאילו... מבחינתו עשה את שגיאת חייו. הוא היה תלמיד סטנדרטי, הלך בדיוק לפי החוקים, לפי הגדרים, טיפס לאט לאט, הכל היה בסדר. פתאום הוא עשה איזה צעד אחד יותר מדי, וכבר זהו, נסחף לעולם אחר, ולמושגים אחרים, שפה אחרת, כאילו שיקולים אחרים, ועבודת השם אחרת לגמרי, ונסחף לשם. עכשיו, באיזשהו שלב הוא מצא שהוא לא פה ולא פה. זאת אומרת, זהו. הוא גם הרס את מה שעשה, וגם לא הגיע לאן שרצה. זה מה זה. עכשיו, לכאורה, היית אומר, הלוואי שלא היה. חושב שמה שהרב אומר, שיתהפך הכל לטובה, אומר, אם אתה הולך איתי, ואתה אומר, אתה חוזר אחורה, אבל לא שוכח, אז כל המצב הרע הזה כאילו, כן, הוא מתהפך לטובה. אתה לא, הרושם הזה יעזור לך. אתה קושר את המדרגות הגבוהות אליך. אתה לא נותן להם להיעלם, ואתה לא חושב שהם הייתה רק דמיון, ורק טעות, ורק הזיה. זה כנראה שזה חלק ממך, אם הלכת לשם, כנראה שיש לך איזשהו רמת קשר לזה. לכן זה מהפך את המצב הכל כך חולה הזה, כאילו, למצב טוב. כן. על העצבות. שאלה טובה. בוא נראה קצת. נגיד פרק ח', בוא ניקח כאלה פסקאות וננסה ככה לסווג אותם. נכון, בפרק ח' יש הרבה כאלה. נגיד י"ב, כי אני מביא קונטרה ואני חושב שאבל דרך הקונטרה אני מקווה ש... ח' י"ב, כן? אני מקווה שדרך הקונטרה אז אולי נגיע לאיזה הבחנה. מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, כן? שוב, פתיחה כזאת מאוד ברורה, אבל טוב, תסתבך. זה משפט כזה נחרץ, אבל תראה, אתה מבין שכבר זה טוב. לצאת מפה עם הדרכה, לא הולך לצאת. אבל לא במידה גדולה כזו, שתמנע את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה. עכשיו הרב פה עושה חשבון של מנתח פנימי. צריך קצת להחזיק ראש איתו. הוא אומר, תראו, מצד אחד מאוד צריכים להיזהר מעצמם. אנחנו בגדול נגד עצמם. עצבות זה מחלה קשה, עצבות זה בעיה, או יותר נכון, עולם של עצבות זה עולם שהוא לא העולם שלנו, זה לא עולם של הקדוש ברוך הוא, עוז וחטא במקומו, כן? אבל תיזהר שלא יקרה הפוך על הפוך. לפעמים מרוב שאתה נזהר מעצבות אתה הכי עצוב. איך יכול להיות דבר כזה? אז פה אמרנו, זה נפרק את זה ביחד. תגידו לי אם זה לא מובן, בסדר? אבל לא במידה גדולה כזו שתמנע את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה. אומר, הרי יש מה זה עצבות? עצבות היא, יש בה איזה תשובה. זאת אומרת, אדם עצוב כי משהו לא בסדר. משהו לא קשורה, כן? אז יש שם איזה מנגינה של תשובה, כאילו, תשתנה. אתה צריך... עכשיו, אם אדם... בכלל לא נותן לשום רגע של עצבות לחדור, בסופו של יום הוא חוסם את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה. אדם הולך כל היום בשמחה, הוא טועה? אחי, יאללה, שם אוהב אותנו, מה אתה? הוא מרגיש קצת ככה לא נחס כזה, כי הוא לא דיבר כל כך יפה וזה, ובסדר, יאללה, שמחה, לא? וכולי וכולי. כל הזמן מזיז את זה. שוב, יש צעד שזה טוב. אל תיפול לי ואל תזה, ויש מצבים שאם תיפול, אז תיפול עוד יותר, וזה, כמו שדיברנו. ויש, תחשוב פה, אני מגיע את הצד ההפוך. יש צעד שאתה הופך להיות בן אדם אטום, עם חסינות של שמחה. השמחה, או הטיעון של השמחה, הופכת אותך ללב אטום. בדיוק הפוך ממה שהשמחה אמורה לעשות, שאמור לפתוח את הלב, כן? למה? כי כל פעם שאתה מרגיש קצת לחס, או זה, אז אתה זורק את זה החוצה מהר כדי לא לחטוא בעצבות. אתה משתקר, כן? מהר מהר, לפני שנרגיש את העצבות. עכשיו, אז מה יוצא? מה קורה בפנים? עכשיו זה פה הפאנץ'. שאז העצבות מתפשטת היא כמחלה ממארת בכל קצות הגוף והנפש, מפני שהחטא מדהים את הלב וגורם לעצבות להתאזרח על המרירות הקודחת של תברת התשובה. זה משפט מאוד ארוך, אז אני אעצור רגע פה, נסביר את זה. הנפש יותר חכמה מהמודעות. מה הכוונה? הכוונה היא שנגיד אדם משקר, כן? עכשיו, הוא לא יפה לשקר, והוא יודע שלא יפה לשקר, אז הוא מסבן את עצמו שזה לא היה שקר, או שזה היה שקר מוצדק, או שהוא היה ראוי לשקר, או שזה... המודעות מסדרת את זה כאילו. והוא שיקר אלף פעם, וזה, וחביב, ופני השלום, פני האמת, פני... סידר, המודעות סידרה. אבל הנפש לא סידרה. והנפש, הרגישות הכי, כל עוד אדם לא פגע בה בצורה קשה, כן? היא מרגישה לא טוב עם מה שהוא עשה. ולכן, בדרך כלל, יישאר איזה משקע. גם אם המודעות סידרה את זה, הנפש מרגישה לא טוב כל כך. אבל, בסדר. בענייננו, אם אדם חוטא ומעיף את העצבות, טועה, מעיף את העצבות, מרגיש קצת לא טוב בפנים, מעיף את העצבות. אז במודעות, נגיד שהוא אדם כל כך חזק ברמת המודעות שהוא יכול לגרש את העצבות כל הזמן, כן? אבל הנפש סופגת, וסופגת, וסופגת, פנימה. אז זה נהיה מחלה פנימית, זה לא מחלה חיצונית. במובן הזה, רגש עצוב שצף, הוא לפחות בחוץ, הוא מוחצן, אפשר לדבר איתו, אפשר לטפל איתו, אפשר להקפיץ אותו, אפשר לעשות איתו משהו. אבל רגש עצבות שנכנס ישר פנימה, אז הוא נהיה, בלשון הרב, אזרח קבע ולא אורח. מתאזרח. זו מילה יפה. אני קורא את זה בפנים. שאז העצבות היא לא רק צף עליך קצת בתודעה ועוקצת. היא מתפשטת כמחלה ממארת בתוך הנפש, בכל קצות הגוף והנפש, מפני שהחטא תרצה או לא תרצה, תתרץ ככה או תעיף את זה לככה, תדחוק את זה לשם או מדעיב את הלב, וגורם לעצבות להתאזרח על הכוונה, במקום המרירות הקודחת של תברת התשובה, במקום שהרגש הלא נעים הזה הוא תעשה ממנו כאב, תעשה ממנו לב שבור, תעשה ממנו תשובה. וזה אומר לקבל קצת, כן, לתת גם מקום לרגשות של עצבות. במקום זה חסמת, חסמת, חסמת בכותרת של שמחה, ובעצם יצרת מצב שהעצבות תקורה אצלך עמוק, עמוק, עמוק בלב. אנחנו יודעים את זה בדוגמה הכי פשוטה, היא בטיפול. שהרבה פעמים אדם מתמוטט פתאום, הוא מקבל איזה התקף חרדה, ובן אדם מאוד חזק, לא ראינו שום סימנים עליו, פתאום הוא לא יודע מה, משתגע, לא משתגע, אבל כאילו התפרץ, הוא ריח, בונה, בן אדם הזה הכי יציב במדינה, כאילו זהו בדיוק, זה בדיוק הבעיה שלו, בתודעה הוא יציב, לא נותן לעובדות להפריע, אתה זק, שולט במצב, כן. אבל מה? אבל בן אדם לא מושלם, אף בן אדם לא מושלם, לא יכול להיות שלא יהיה לך רגע של עצבות, אלא אם כן אתה מושלם. אם אתה מושלם אני מבטר לך, כן? עכשיו, אם בן אדם נורמלי הוא גם עצוב, בחיים לא 100%, לא לגנדת, כן? לא אצלו ולא אצל אחרים, אז הוא גם עצוב. עכשיו, אם אתה רק על ככה, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, זה אומר שיש הרבה דברים לא בסדר, שאתה מעיף לצדדים. מעיף לצדדים, אוגר, אוגר, אוגר. וככל שאתה נהיה יותר קשוח, אתה אוגר יותר בפנים, וזה נהיה גוש. עד שיום בא, אתה כבר לא כזה חזק, והנפש כבר לא שואלת אותך, והיא מפוצצת אותך. זה מתפוצץ לך בפנים. ואז פתאום באדם לך. חרדה, מתמוטט, זה, לא מצליח, זה, זה גם פיזית, הוא אומר, בכל קצות הגוף והנפש. אי אפשר, זה נראה לא הגיוני, מה פתאום, בן אדם, לא זה, לא יכול לחזור.
אבל אם הוא מתמודד עם זה במודעות, לא נכנס לנפש?
זה לא, זה, אתה עובד עם זה, בקיצור. רגש, הדבר הכי גרוע, כמו שהרב מתאר את זה, זה רגש עצבות שהוא לא מטופל, הוא לא מעובד ולא נעשה איתו בעצם כלום חוץ מעצבות נטו, שחור משחור. עכשיו, עצבות היא, עצבות מודעת, כן? יש לה ספקטרום של צבעים וספקטרום של תגובות שחלקן חיוביות מאוד. תשובה, דרבון, מוטיבציה לשינוי, כאב, רגישות, תשומת לב שחוזרת, תחושה מצפון שחוזר, הרבה דברים הם תולדה של עצבות בסיסית כזאת שמקצצת אותך, כן? עכשיו, כשאדם עושה מהעצבות משהו, בטח אם זה משהו חיובי, הוא שמח מהעצבות שלו. זה הפסקאות אחרות פה, כן? זה הפוך על הפוך, כן? כשהוא נותן לזה קצת להיות ועושה עם זה משהו, לא רק סתם להיות, יופי, אתה היית מבואס כל היום, אשריך. לא, עושה עם זה, וזה, וזה מדרבן אותו, והוא שואל, והוא מנסה, והוא מתפלל יותר, כן? צועק מקירות ליבו, עושה עם זה משהו, אז זה שמחה. ומשמח אותו, זה מקום שמאוד חי, מאוד בתנועה, מאוד חיוני, כאילו. אבל פה זה כאילו, זה שוקע, 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 נצבר, בלי מענה, בלי פתרון, בלי כלום, סתם רע, 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 רע. עד שזה מתאזרח. ואז זה הרבה יותר במאיר. זה ממש תיאור כזה פיזי, כאילו, מתאר את זה כמו, צערנו, כמו מחלות פנימיות. כמו גידול ממאיר. עכשיו, הוא אומר, שאם הוא היה הולך על האופציה הראשונה, על תברת התשובה, שאף על פי שיש בה חלקים עצבניים, אני יודע שהוא צריך לעבור פה דרך גלים של עצבות, אבל הם כאש מתאר. זה אש שורפת, אבל היא מתארת. מצרפים את הנשמה, מחזיקים אותה ומעמידים אותה על הבסיס של השמחה הטבעית התמידית הראויה לה. כי השמחה היא לא תוצאה של אני מצליח או נכשל, אלא שהאם אני בהתאבות, האם אני בתנועה. כשאדם בתנועה הוא שמח. הנשמה, כשהיא בתנועה היא שמחה. מה, הכישלון, בוא נגיד את זה ככה, כשאני נכשל, מה שמפיל אותי זה לא שנכשלתי, אלא זה שנתקעתי. אם אני נכשל, ואני יודע שיש לי עוד מאה הזדמנויות, זה לא, נכשלתי הזמן. אם אני נכשל וזה מבחינתי, זהו, נגמר לי ה-game over, אז אני... דיברנו על זה, על ההבדל בין ילד למבוגר, בעניין הזה. דיברנו על זה, לא? על נפילה של ילד מול נפילה של מבוגר. זה פשוט דוגמה מאוד... אחרי שאתה רואה את הדוגמה הזאת, זה מאוד קל להבין. כן? נכון? ילד נופל. ראית פעם ילד נופל? מי שמגדל ילדים רואה הרבה פעמים ביום ילדים נופלים, ואיזה נפילות. כאילו אתה כאילו... אני אביא לך אבחיים הזה. עכשיו, מה מדהים? קודם כל זה ודאי תלוי בתגובות של ההורים, זה ברור. נגיד, אתה רואה ילד, אתה רואה את הילד שלך, רץ כדורגל. כן? צריך כדורגל, רץ, אחד כסח אותו, אבל אבחה באוויר, כמו דפח. אתה לא יכול לראות את זה, כן? בוכה, נגיד, נלך על זה, כן? ואז הוא קם והמשיך שחק, כן? הוא בא בבית, הוא רץ אחרי משהו, רודפים אחד אחרי השני, בום, נכנס בויטרינה, אללה, איסטר, כמעט היינו בבית חולים, כן? כולו ככה שוכב, פותח את הזה, תביא לו ממתק, הוא מבסוט, קם, הוא ממשיך שחק. חבל בזבז את הזמן, כאילו, על זה. עכשיו, מה קורה למבוגר שנופל? אפילו פיזית, לא מדבר עוד בסיבול, כן? בן אדם רץ לאוטובוס, יש בלטה שהעירייה לו סדרה, נמרח עם התיק, וזה ביזיון, כל הרחוב רואה, הוא קם כזה, לראות כמה שפחות ראו. כל העצמות, אחרי זה כל היום באו, כמו להכי, אתה לא מאמין, זה מכה קיבלתי היום, לא יכול, קשה לי להתרכז. כל הזמן, וזה גם מחבר לו דברים, זה לא היום שלי, תבין, וגם בבוקר נפלתי בדרך לאוטובוס, מה, אתה ילד שלך עושה את זה 200 פעם ביום, מה אתה עושה סיפור? אני גם אומר על עצמי, כי לפעמים אני, לא נעים לי בעצמי. למה? כי התפיסה היא תפיסה שהכל נעצר שם, כאילו. זהו. מעכשיו זה רק לקבל מביטוח לאומי פיצויים. זה פחות או יותר העמדה, כן? כאילו רק תרחמו עליי, תגידו כמה אני מסכן, תגידו כמה זה, כמה זה לא פייר, אני צריך להגיד לעצמי, וכמה צריך לפצות אותי, כמה הקדוש ברוך הוא צריך לפצות אותי, דבר ראשון, כן? ילד הוא לא בעמדה הזאת, תמיד הוא רוצה לזוז, כאילו, זה שמחה. השמחה היא על התנועה, לכן הוא אומר, אדם שמרשה לעצמו להיות עצוב. אבל לא סתם, לא להיות בתוך השלולית של הבוץ כדי לבחוש בבוץ. כן? הוא מרשה לעצמו להיות עצוב, ומתוך זה לצאת לכל מיני מקומות. לתפילה, לתשובה, לשאלה, לבירור, לדרבון, לא יודע, צאת משם. כאילו, אבל דרך המעבר, הוא שמח, הוא בן אדם שמח. אתה רואה צדיקים, צדיקים מרשים לעצמם להיות עצובים, לבכות. הייתי, אמרתי לכם, הייתי בלוויה לפני שבועיים, ואחד הדברים שהדהימו אותי, ספיד את הרב אורי, רב מאיר אלפס, שהוא מקובל אלוקי מירושלים, מקובל כפשוטו. והרב אורי גילה אותו ולמד אצלו פנימיות התורה במשך שנים. אתה רואה, יהודים, קובלים, יש להם איזה יישוב הדעת כזה שלא מתפעלים. שרק, אין התפעלויות, כאילו, לא. ואתה רואה בן אדם, הוא הספיד אותו, הוא בכה בנהמות כאלה שאתה לנבוך מזה, כי הוא עוד שנייה נראה לך שהוא משתגע. הוא לא הצליח לדבר, כאילו, נחנק ומשעק ו... לא הצליח להכיל בעצמו את הכאב, כן? ואחר כך, דיברנו איתו אחרי הלוויה, דבר דבור על אופניו, ידידים אותו, אתה יודע, בן אדם נתן לגמרי לכאב להיות, לא צמצם שום זה, בטח לא מצד החברה, וגם לא מצד... והיה עם זה, והלך עם זה, ונתן, כן? והתקדם עם זה, לאן שהתקדם. ודווקא זה שכאילו מחזיק, חזק, חזק, ולא נותן, נזהר מעצבות מאוד, מאוד, מאוד. כן? אז הוא כל הזמן עודף, 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 והוא חזק, והוא חסין, והוא מחייך, והכל טוב, הכל דבש, הכל עשר, הכל סבבה, בעזרת השם, חסדי שמיים, כל מיני ניואנסים. ובפנים מצטבר שם איזה בור שהוא עוד יותר חריף, כי אין, הוא לא מטופל בעצם. עוד דיכאון ועוד דיכאון, עוד עצבות ועוד... כן. המחמאה הכי טובה שיכולת להגיד לי. כן, כן. זה שלי זה הדבר? תודה.
שהרב מדריך אותם להיות עם שמחה ועם... כן, שהבסיס של היות שם, יראת שמה מי שמחה, ואז בעצם... ואז הגענו לשאלת שתפים שאתה חוזר אחורה לעשר של השמחה, אז בעצם זה לא יודע את הכל...
אני אומר, אולי הפסקה הזאת הייתה קצת ככה בצד, אני מסכים. פסקה י' ח'. היא רק הייתה... ההקשר שלה היה בהקשר הרחב יותר של איזה ארגון פנימי, איך הרב מבקש מאיתנו ארגון פנימי. אתה אפשר לשים ככה לצורך העניין כרגע בסוגריים, כן? אבל בהקשר של של השמחה, הרב מתווה לנו דרך, וכל אחד אחרי זה יבין מה הדרך, מה זה במעשים מבחינתו, דרך שאנחנו הולכים לכיוון השמחה. עכשיו, הבאתי את הפסקה הזאת, כי לפעמים ללכת בכיוון השמחה, זה מוכנות להיות עצוב. משגע אותנו, כן. דרך אגב, סתם שאלה, אולי זה רק... אולי רק אני נשרדתי על זה. תמונות של הרב קוק, ראיתם תמונות של הרב קוק? כמה תמונות ראיתם שהוא מחייך? אם לא הייתם קוראים לפסקה אחת של הרב קוק, הייתם חושבים שהוא רב, שכל מה שמח וזה? רברי, אתה רואה, אתה רברי, אתה כאילו, זה סומק כזה שאי אפשר... הרב קוק, אתה לא רואה את זה. עכשיו, אני לא, שוב, אני לא חושב שזה התמונה הזאת, לא, תמונות זה לא אינדיקציה, אבל זה כן. מה זה כן? אני מתכוון שזה, הרב, בטח רואים את זה ביומנים ובקבצים הזה, הוא מוכן לתת, הוא לא רק מוכן, הוא חושב שזה חשוב לתת מקום לרגשות מאוד 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 קשים, מאוד עצובים, מתוך הבנה שזה הדרך לשמחה. לשמחה שהיא באמת שלמה והיא עמוקה, ויש בה איזה מבט שלם ורחב שבאמת יציב, כן? ולא איזה, זה כאילו נחמה מהירה כזאת, או איזה ככה נדמה לי, זה ראשון לאנשים רציניים שמתעסקים עם הרב קוק. לי זה שאלה, לא יודע, אני כאילו כל פעם שאני רואה תמונה חדשה שאני לא מכיר של הרב קוק, אני בודק כאילו אולי הפעם הוא יחייך. לא, למרות שיש, יש, אני מגזים קצת. טוב, נראה לי לעצור פה. בסדר, מה שמבחינת הלימוד, מה שנראה לי, אני אמרתי, אנחנו מתקדמים, זה לא בדיוק סעיף סעיף, אני משתדל כן את רוב הסעיפים ללמוד. אנחנו בצעדים, כל פעם זה 3-4 פסקאות. המגמה היא ללמוד את פרק י' ביחד, ואחר כך נעבור לאורות הקודש. ג' נראה לי תארת מידות הנפש, ככה באותו הקשר. אלא אם כן אתם לומדים את זה באיזה מסגרת אחרת. טוב. טוב.